נ"א אנחנו, נכון? עמוד 82. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה, כיוון שמידת הייסורין היא טובה לאדם ומביאתו לשלימות. אשרי מי שעמלו בתורה, שייסוריו הם על ידי התורה, כדברי חז"ל במדרש על פסוק אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. כן, כלומר, מה זה איסוריו על ידי התורה? עמל התורה. אין לך אדם שאין לו איסורים, שאינו כואבת לו, שחשבה אינו, וכיוצא בזה, כמו שדיברנו אתמול. כן, מצב שאתה כל היום באיזה מין עוצמות ואנרגיות בלי גבול. כן, ברור שיש לנו חריקות פה ושם. ואשרי מי שאיסוריו על ידי לימוד תורה, שמשים עצמו לעמול יותר מכפי הרגלו, ועושק מנוחתו, שמועיל לזה בשניים, שהוא מוסיף שלמות נפשו, הוא משיג גם כן תועלת של ייסורים החביבים. כן? זאת אומרת, יש לנו בחירה לבחור ממה אנחנו נסבול. תמיד העולם הזה, כמו שאמרנו, כרוך בסבל מסוים. רק יש לך את האפשרות לבחור. כן? זאת אומרת, אם אדם בוחר את ההתמסרות ללימוד תורה, אז כמובן יש את הפירות המופלאים של ההתגדלות בתורה, לשלימות נפשו, וגם בסופו של דבר עצם המציאות הזאת מייסרת אותו, וכבר אין צורך באיסורים האחרים, שכמו שאמרנו, זה חלק ממה שהקדוש ברוך הוא יצר במציאות, כשבני אדם יתפתחו מתוך האיסורים האלה. אתה לא צריך, כי יש לך את זה. כן. נון בית, כן. כן, אבל זה שם נוגע ל... דווקא לאיסורים, זה למושגים האלו שנוגעים לענייני פרנסה, וכבר זה קושי הפרנסה. אדם יותר סייעתא דשמיא. תלוי לפי מידת ההתמסרות שלו. כן, פה אנחנו מדברים ממש על מה שנקרא הסבל הזה. ועושה נחת רוח ליוצרו, שאם שלמות, נונבט אנחנו, שאם שלמותו של אדם באה על ידי ייסורין, הרי בזמן שאדם מצטער, שכינה בלשון אומרת, ככה אומרת הגמרא בסנהדרין, כביכול המקום מצטער. כן, כלומר, כאשר האדם נאלץ לסבול את האיסורים, אז זה מציאות שכמו שאמרנו, היא לא המציאות המתוקנת. אבל כשבא לשלמותו על ידי איסורים של קבלת עול תורה, בזה יש נחת רוח ליוצרו. ותוכן נחת רוח ליוצרו הוא שיוצאים מן הכוח אל הפועל כל כוח שנטוע בו בהתחלת יצירתו אל תכלית המעלה שאפשר בחוקו. מה זה נחת רוח ליוצרו? מה הדגש כאן יוצרו? אז הכוונה אומר הרב, הרי הקדוש ברוך הוא יצר אותך, כן, ונטע בך כוחות, כוחות שצריכים להיות מכוונים אל הטוב, האמיתי. זה יסוד המציאות של כל אחד מאיתנו, כוחות שהקדוש ברוך הוא נטע, יכולות, נטיות. והיכולות האלו והנטיות האלו יכולות להוציא לפועל טוב אמיתי. זהו נחת רוח ליוצרו, שברא את בריאותיו להשלמתם העליונה. כלומר, כיוון שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך, כשאתה מוציא לפועל את החיים מתוך זה, זה נחת רוח למי שיצר אותך עם הכוחות האלה. פני כך האדם שנוצר בכוחות שפלים, אינו מתחייב לעלות במעלות כמו אדם שנוצר בכוחות גדולים. הקדוש ברוך הוא הוא רוצה מכל אחד שיהיה מה שהוא יצר בו. לכן אין מקום לקנאה. אין מקום לקנאה. כי מה הפילוסופיה של הקנאה? הקנאה אומרת, אם הוא יש לו, אז גם לי צריך להיות כמו שיש לו. לא משנה אם אנחנו מדברים על מעלות רוחניות, על דברים גשמיים, או מה שזה לא יהיה. זה היה הפילוסופיה של הקנאה. היא פילוסופיה שבטעות יסודה, זה לא נכון. אתה צריך להיות במקום שבו אתה צריך להיות. להוציא לפועל את מה שיש בך. כן? ולא להסתכל ימינה ושמאלה ולהגיד, אם יש אצלו, אז גם אצלי זה אצלו. יכול להיות שאתה יכול ללמוד מאנשים, אבל לא לקנא באנשים. ללמוד. זאת אומרת, להגיד, תראה, על פניו, נראה, תוך שיקול שכלי, אתה אומר, ש... אם רובן היה מסוגל, אז זה מלמד אותי שגם אם זה לא קשה למקנה בו, הפוך, שיצליח עוד יותר. שיצליח עוד יותר ממני, אבל זה מראה לי שאצל אנשים כמוהו זה אפשרי, ואני בנקודה הזאת והזאת לא שונה ממנו. אז גם אצלי זה אפשרי, זה מצוין, זה ללמוד. כשאתה לומד מאחרים, זה מעולה. אבל לא לקנה. מה נפקה מיני? אם כואב לך הלב על זה שהוא שם ואתה לא שם. זה לא פקמין. אם זה בא מתוך קינה, אז כואב לך הלב על זה שהוא שם ואתה לא שם. ועד כדי כך הקינה יכולה להיות קשה, כשאול קינה. שאדם כבר לא אכפת לו מעצמו, רק העיקר שלה הוא לא יהיה. לא אכפת לי להציג כבר, זה כבר כך שהוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה תלמיד חכם כזה, הוא לא יהיה צדי כזה, הוא לא יהיה עשיר כזה. הוא לא יהיה מכובד כזה, הוא לא יהיה אהוב כזה. כן, זה עושה חשוב, אני לא אהב כמוהו, לי אין הרבה חברים כמוהו, אני לא חכם כמוהו, כל מיני. העיקר שלא לא יהיה, זה כבר לא מעניין אותו מה שיש אצלו, זה סימן שזה שיא הקינה, זה דבר. מה זה מקור שזה לא בא מתוך קינה, כמו שאמרנו. תראה, אם רובן יודע לקשור קשרים יפים עם החברים, ואני לא רואה שיש שוני משמעותי, יכול להיות שאתה תגלה שלרובן יש סגולות שאין בך. כל מיני דברים שאין לך. זה רובן, ואני משהו אחר. רובן יש לו 10 חברים, לי, בעזרת השם, אני אתאמץ לי חבר או שניים. אני לא מצפה להיות כמו רובן. רובן, יש לו סגולות שאין לי. יש לו יכולות, יש לו כישורים שאין לי. אבל יש מצב שאתה תלמד מרובן, אתה תגיד, הנה, כן, גם לי יש, אני עושה חשבון, יש לי דומה לו, אז אין סיבה. רק מה, הוא יתאמץ. להוציא את זה לפועל. אני לא, אז אני יכול ללמוד ממנו. זה מצוין, הדבר הזה. טוב, נמשיך לפה. אומר הרב, משום אחי, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק, הוא אומר, נתתי לכם פוטנציאל עצום. יגידו לו, מה, תראה, איפה אנחנו כבר 10 דרגות מעל כל אנשי הדור שלנו. אז מה אתה רוצה? לא, לא. אתם קיבלתם, צריכים להוציא לפועל את כל מה שקיבלתם. בלי השוואות. אל תשווה. אתה צריך לשאול את עצמך מה השם רוצה ממני. דרך אגב, אם חיים בצורה כזאת, יש עושר עצום. הדברים המעיקים ביותר על האדם, הם תמיד הדברים שכפויים עליו מבחוץ. הלחץ שבא מבחוץ. זה הדברים שהכי הורסים אותנו. לא מדבר על זה קינה, גם אם זה לא קינה. יש לחץ סמוי להיות כמו כולם. כן? בסדר, למה הקדוש ברוך הוא יצר את זה? הוא לא כדי שנהיה בלחץ, אלא כדי שכל אחד יעזור לשני. זאת אומרת, ברגע שאתה חי בחברה שיש בה רף מסוים, אתה רוצה לעמוד ברף הזה. זה טבעי. ואז ככה אדם מתפתח. וזה בסדר. אבל בתוך מה שנקרא התנועה הזאת שדוחפת אותך, והרי כולנו מושפעים מהדבר ולא רק בשאלה איזה, מותג, איזה בגדים אדם לובש. אני לא רוצה להגיד מותגים, מותגים זה פחיתות. קונה איזה בגד אדם לובש, מה שיפה בין המציאות כשהוא חי, נכון? יש כאלה שיגידו לכם חולצת טריקו מאוד מאוד יפה, ויש לא רק נוח, גם יפה. יש לי לא, חולצה לקוף תורים, וזה מה שיפה. חולצה טריקו, ראו לו בעלי חולצות טריקו, אומרים, לא, מה עם קוף תורים? מה זה הדבר הזה? מה, אנחנו איזה חנותים באיזה מוזיאון השעבה? אנשים חיים, זה חיוניות, זה יפה, מראה חיות, מראה צעירות. לא זה משהו כזה כבד וחנות. שקוראים הפוך, מה זה לא מכובד, זה זול, זה המוני, זה רחובי. זה נורמה, נכון? לפי איזה שם עולם ערכים או עולם מושגים וכו'. ואם אתה שייך לחברה הזאת, אז סביר לך שתקבל את הנורמה הזאת, בשביל החברה הזאת, אז זה יראה בעיניך יפה, בסדר, זה בסדר גמור, זה ככה אדם חי, אין אפשרות לחיות אחרת. כן, ושוב, כדי שבכל יצר את המנגנון הזה בשביל שנתפתח מתוכו. כן, זה הנקודה. ולכן הנקודה של ההתמזגות היא חשובה, אבל בתוך זה צריך לשים לב מה הוא רוצה ממך. כלומר, מה הכוחות, היכולות שאתה נבראת מתוכם. וזהו נלמד בעניינו של איוב, שדקדק עמו יתברך כפי מעלתו. לכן הזכר פה ספר איוב, זה מה שרבי יוחנן, כשהיה מסיים ספר של איוב, אמר כך. כי בעצם גם איוב, הקדוש ברוך הוא מיתו בניסיון, לפי המדרגה שלו. וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם. תכלית השם אינה בשביל עצמו כלל. כי אין צריך אדם לשם מצד עצמו, כי מצד אחרים שיקראו בשמו. נכון, שם, במובן המעשי, מה שהוא נדרש זה כדי שהעולם יתייחסו לפלונית בעזרת השם. כן, לא הכוונה בעזרת הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, זה תמיד נכון, כן? בעזרת השם. כי על ידי זה יש אפשרות לקשר עם הסביבה. ולכן כשחזל באים ואומרים שם טוב, הם מתכוונים להשפעה של האדם על הסביבה. תואר שם טוב נופל על ההשלמה שפועל על זולתו כפי ערכו, מה שאדם משפיע טוב על העולם. ולמצאנו מדהים פרשתו של איוב גם כן זו חובתו של כל אדם המעלה של לבד שלמות עצמו לעסוק בהשלמת זולתו. כן, מעלת האדם זה להשפיע על המציאות גם שסובבת או שמחוץ לו, השם הטוב, הפועל על זולתו תגדל ביותר. כל מה שיבואו הדורות הבאים, כי לפעמים לא יתקבלו דברי חכם בדורו, והם בני דורו מכירים ערכו ואינם מעמיקים בדבריו כל כך, על כן אינו מועיל להשלמתם לפי רומות ערכו. והדורות הבאים, כששרה הקינה והרגל המעבר עיניים, אז מתקים דבריו מתבררים וילכו רבים לאורו. זאת אומרת, יש מצב שיהיה אדם גדול, שאנשי דורו לא מכירים את ערכו. אבל אחר כך, אחרי דורות, אז יודעים להעריך את הגודל. אבל אבא אמר שלמה בחוכמתו, כן, גם לרב זה קרה, הדבר הזה, וגם גדולים אחרים, גם רמח"ל בדורו רדפו אחריו, יש כאלה שהכירו, רדפו אחריו, אמרו שיש לו שיגעונות, הזיות. רואים מי זה רמח"ל, קשה לתאר. שמן טוב מורה על המשוחים, שהדור מסכים למנותם, שהם אינם פועלים כי הם על דורם חייהם, אנשים שהם שמן טוב, זאת אומרת, הם פועלים על דורם, אבל החכם שיקר פעולותו לשבת הרבים מיום המוות יבחר אצלו מיום הולדו. למה? שאז יאיר אורו ביותר על ידי דבריו הטובים שישאיר את דורות בספרים על פי תלמידיו אשר הניקם משדי חוכמתו. זאת אומרת, השפעה שלו על העולם מתגדלת יותר וניכרת יותר לאחר מותו של האדם. כן? עכשיו, זה הכל תלוי בהשגחת השם ובהבנת הקדוש ברוך הוא את תפקידו של אותו אדם. כן, כמו שאנחנו רואים, יש אנשים שהם צדיקים עתידיים, זה במובן של ההשפעה שלהם. זה מדרגה של דורם לא מספיק מסוגלת ומוכשרת להכיל את כל הגדולה שלהם. טוב, עד כאן.